עבודה זרה אומרת לאדם, בשביל מה לך לעבוד את השם? תודה רבה. בשביל מה לך לעבוד את השם? לך תעבוד אלוהים אחרים. עבודת השם קשה, עבודת אלוהים אחרים קלה, יותר נחמדה, יותר סימפטית. אז בשביל מה לך להסתבך? לך עבוד אלוהים אחרים. זה השיטה של עבודה זרה. כלומר, היא דורשת מן האדם לצאת אל מחוץ לקודש, אל מחוזות אחרים. טומאה למשל. לעומת זה, המינות, דהיינו הנצרות, היא אומרת אחרת. לך תעבוד עבודה זרה בפנים, בתוך היהדות. כלומר, היא אומרת בשם התנ"ך, היא אומרת לעבוד אלילים. בשם מסורת היהדות, שעם ישראל הוא לא עם סגולה. כך שהקלקול הוא יותר פנימי, יותר עמוק. הוא בא אל פנים הנפש. אז זה התפצלות, כן? התפצלות לעבודה זרה ולמינות, או נגיד עבודה, התפצלות כלפי חוץ או כלפי פנים. אבל באופן כללי, מה המטרה הכוללת של יסוד הרשעה הזה? מה הוא רוצה לעשות? כן, כי הרי היה אפשר גם שיאמר האדם לעצמו, אתן מקום לכל הרע שבי. אפשר, כן, יש הרבה רע באדם, ויכול האדם לבחור ברע במקום לבחור בטוב. מה הצורך של האדם שרוצה לבחור ברע, שתהיה לו גם איזושהי שיטה תיאולוגית מאחורי הדברים? למה הוא צריך נצרות או עבודה זרה? לכאורה, מספיק לו יצר הרע. אלא, לדעת רבה, הוא צריך איזושהי גושפנקה. כלומר, ברגע שהרע שבי מחובר לאיזושהי אידיאולוגיה, אז זה הופך גם, זה גם מקבל כיסוי, חיפוי. אז זה בדיוק מה שאומר כאן הרב. יסוד הרשעה שהיא מתפצלת לעבודה זרה ולמינות, הוא בא לבצר מקום לסיגי החיים. כלומר, יש סיגים בחיים, מה שנקרא יצר הרע, ואותו צריך לבצר, לתת לבצר לו מקום, לתת לו אחיזה בנפש. אז הוא בא לבצר מקום לסיגי החיים, למותרות המציאותיות שבהוויה ובאדם, במוסר ובחפץ, במפעל ובהנהגה, ליתן להם גודל ושלטון בתוך הטוב והקודש. כן, כן, הוא אומר את זה גם על עבודה זרה. אבל עיקר החיצים של הרב כאן מופנים כלפי המינות, כן. קורבן הזזל זה בדיוק הפוך. כן, אין קורבן הזזל אגב, יש סעיר להזזל. כן, הסעיר איננו קורבן. זה דווקא מאוד מעניין מה שאתה שואל. כן, הרי ביום הכיפורים אנחנו רואים, אומרים שהרי השטן בגימטריה 364. מכאן שהשטן מקטרג כל ימות השנה, חוץ מיום אחד, והוא יום הכיפורים, שבו אין לשטן אחיזה. מדוע אין לשטן אחיזה באותו יום? אז העבודה המרכזית של יום הכיפורים מורה על כך, שהרי אתה אומר, ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד לשם וגורל אחד לעזאזל. איך אפשר לעשות דבר כזה? גורל אחד לעזאזל? איך אפשר? אבל מי מצווה על כך? הקדוש ברוך הוא מצווה לשלוח שעיר לעזאזל. מה זה מגלה? שגם הכוח של עזאזל הוא מאת השם. אז אדרבה, בזה מתברר שמלכותו בכל משלה, ואין כל כוח לעזאזל מעצמו. לכן דווקא שילוח השעיר זה הפך מאשר ביצור המקום לכוחות האלה, אדרבה. זה הכנעתם של הכוחות האלה. על פי העיקרון שנאמר בספר משלי, אם רעב שונאך, האכילהו לחם, ואם צמא, אשקהו מים, כי גחלים אתה חוטה על ראשו. מובן? טוב, אז מה? כלומר, אם מתברך שהשונא שלך זקוק לך לעצם מחייתו, לעצם קיומו, אז הוא חדל מלהתקיים. כי קיומו, עד רבה, זה מחזק אותך. אז לכן הוא, אין בלית ברירה, מוכרח להתבטל. כן. או נצרות או עבודה זרה. כן? לא משנה, שניהם. ברגע שיש לאדם איזושהי שיטה שאליה הוא שייך, שאליה הוא יכול לשייך את היצר הרע שלו, אז הוא מרגיש יותר חופשי ביחס ליצר הרע הזה. טוב? אתן לך דוגמה. למשל, במקדם היו מה שנקרא קדשות. כלומר, זונות במקדשים. זנות אפשר לעשות גם בלי מקדש. למה דווקא רצו את זה במקדש? כי אם זה במקדש, אז זה קדוש. בסדר? אז אין לי כבר אותה עקבה מוסרית, איזושהי, אותה אינוחות, איזושהי בושה שהיא התלוותה. אדרבה, זה חלק מעבודת הקודש.
מה?
מה? מה, אותו דבר בנצרות? כן, יש גם בנצרות אותו דבר. כלומר, זה בא לבצר, הרי מה אומרת הנצרות? הנצרות אומרת, אתה יכול לזכות לחיי העולם הבא בלי להתקדש. נכון? הנצרות אומרת את זה. היא אדרבה, היא סדרה שהאדם על ידי אמרה של אמונה יוכל לפתוח לפניו שערי גן עדן בלא כל מאמץ מוסרי. יכול להיכנס אל תוך ההיכל עם הבוץ על הנעליים שלו. נכון? זה הבעיה, אחת הבעיות המוסריות של התיאולוגיה הנוצרית. למרות שיש מוסר נוצרי. כן? הנוצרי, המאמין, הוא בדרך כלל ישר וטוב. כן? לפחות ככה הוא אמור להתנהג. ככה הוא מצפה מעצמו וככה משדרים לו בכנסייה, שהוא צריך להיות ישר, ישר וטוב. אבל גם יחד עם זאת, אומרים לו שלא ההתנהגות, לא המעשים, הם המקנים לו את הנצח. אלא האמונה בלבד. כך שהוא יודע שבאופן תיאורטי הוא יכול להיות גם מושחת וגם בין העולם הבא. ולא עוד, אלא שידרו לו משהו שהוא עוד יותר חמור. שאפילו אם הוא יהיה ישר וטוב, אבל לא מאמין בעקרונות הנצרות, חלקו לגהינם, לאבדון. כלומר, יש פה איזושהי בעיה מוסרית שורשית בעייך. בסדר? זה מה שאומר כאן הרב. לא לטהר את הקודש, כי אם לטמאו ולסעבו. אמנם מקומה של עבודה זרה הוא בחוץ, כן, זה מה שהסברנו. עבודה זרה זה בחוץ. כן?
עבודה זרה היא מחוץ לקודש, או שהיא נסעה לקבל קודש קטן להחיזה בתוך?
עבודה זרה מציעה מבחינתה קודש אלטרנטיבי. נכון. אמנם מקומה של עבודה זרה הוא מבחוץ. עומדת היא במקום הזוהמה והמותרות המגושמות ומאופלות, ומבקשת את ביצורם ואת שליטתם והתגברותם על כל תוכן קודש, והתערבותם עמו בכל האפשרות. גדולה ממנה היא הרשעה הצפונה, הארסית של המינות, ערס פנימי, רעל, שהיא מחפשת לפינה בעצם הקודש. סממית בידיים תטפס, והיא בהכלי מלך. כן, בידיים תטפס זה ביטוי של שפלות. אין איזה מין יצור כזה, זוחל על הארץ. מטפס עם כל מיני ונטוזות כאלה.
זה מטפס פה זה עם טף, זה לא מטפס, אלא תופס, לא? אצלי בכל כתוב
בטף. אצלי גם כתוב בטף.
מטפס, לתפוס.
מישהו נטפס, טיפוס גם.
אבל לטפס זה עם טף, לא?
כן? לא.
לטפס?
לא.
על העץ עם טף?
נכון. לפחות בתנך. כן?
אבל בעברית המודרנית?
שהיא בעברית מודרנית, אבל זה פסוק במשלי. כן? הוא טיפס על העץ, אפרוחים חיפש.
זה דווקא יותר.
כן. טוב. כן. לא, 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 לא. אפצ'י. כן. מה יש באורות התשובה? פרק ה' פסקה ו'.
לכאורה המעשים נועדים לכישלון, ורק הערגה היא זאת שמקנה את החיבור לאינסוף.
הבה נבדוק את דבריך. אתה אומר שבאורות התשובה כתוב שמה שמחבר אל האינסוף זה הערגה הפנימית, ואילו המעשים אינם מסוגלים לכך. אני מציע שאני אקרא את זה בתוך הבפנוכו של הבתוכו. מבעל אדם החשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, לא יוכל האדם למצוא נוח וחיים הרוחנים לא יוכלו לפתח בעולם. החוש המוסרי תובע מהאדם את הצדק ואת הטוב, את השלמות, השלמות המוסרית כמה רחוקה היא מהאדם להגשימה בפועל. וכמה כוחו חלש לכוון מעשה ולתואר של אידאה לצדק הגמור, ואיך ישאף אל מה שאינו ביכולתו כלל. לזאת התשובה היא טבעית לאדם והיא משלימתו. אם האדם עלול תמיד למכשול, להיות פוגם בצדק ובמוסר, אין זה פוגם את שלמותו, מאחר שעיקר יסוד השלמות שלו היא הריגה והחפץ הקבוע לשלמות, והחפץ הזה הוא יסוד התשובה שהיא מנצחת תמיד על דרכו בחיים ומשלימתו באמת. משלימתו באמת. כן, ברור שזה לא כמו שהבנת. כלומר, מה שאומר כאן הרב, זה שמאחר והאדם עשוי בהחלט להיכשל במעשים, לכן הומצאה לו התשובה כדי שיוכל לתקן את המעשים. וגם בשעה שהוא עוד לא תיקן את המעשים, מאחר והוא עורג אל תיקונם, אז הוא מובטח שבסופו של דבר הוא נמצא על קו של תיקון המעשים. ברור? זה בדיוק מה שהנצרות אינה מאמינה בו. תודה רבה על כל פעמים על הערה. הנצרות אינה מאמינה ביכולת של האדם לחזור בתשובה. כי אם הייתה מאמינה ביכולת של האדם לחזור בתשובה, לא הייתה מתייאשת מן המעשים. מובן? מה? ממילא גם לא הייתה קמה הנצרות. הוידוי זה חלק מפעולת הכפרה אצל הנוצרים. זה משהו אחר לגמרי. לא, זה לא קשור. כן, הפוך לגמרי אפילו. כן. מהו העולם הזה מבחינת הנצרות? העולם הזה מבחינת הנצרות הוא מקום השטן. זה השלטון של השטן. אז יש בזה כמובן דרגות שונות של העזה באמירה הזאת אצלם. הכנסייה הרשמית איננה מקבלת את זה. אבל בסופו של דבר היא מאמינה שהעולם הזה הוא מקום ריק מאלוהים. שעל כל פנים אלוהים איננו מתעניין בו. כי מה שחשוב בו, מה שחשוב באמת, זה ממלכת האלוהים והיא ממלכת השמיים. דיינו עולם הנשמות. כל זה כתוב שחור על גבי לבן, באבנגליון, בפיו של ישו. לא תוכל למחוק את זה מן הנצרות. כן. לעולם הזה.
לסיבה של היוצר,
נכון? לסיבה פועלת, זה היוונים, כן.
שמי שעשה את העולם.
אתה מדבר משהו אחר, נו, אז מה?
כאילו, הנוצרים, לאיזה סיבה נותנים לחשיבות
איתה? מה זה חשוב עכשיו? אנחנו עכשיו לא עסוקים בזה. עכשיו.
מה, הם לא רואים תחתית עולם, כי הם עברנו למקום שסתם, סתם
עבור הנוצרים, העולם הזה הוא מקום דפוק, שצריך איכשהו לצאת ממנו. זאת אומרת, אנחנו הגענו לפה בעקבות החטא, להיוולד זה להיות אשם, ולכן צריך להציל את הנפש מן האבדון על ידי פעולה מגית של אמונה. כן.
אז אם כך, זה טוב לו לאדם שלא נבר לקיים עצמו.
נכון, ממש ככה.
כלומר, עדיף שכל העולם הזה לא היה קיים, אולי בגלל זה גם הגישה של הנזירות שעשו להתחתן.
בוודאי, בוודאי, בוודאי. כן.
הוא כותב כאן... גדולה
זה עוד יותר רשע. זה עוד יותר מרושע מעבודה זרה.
עבודה זרה זה רק בחוץ?
כן, זה פועל מבחוץ. ואילו הנצרות פועלת מבפנים.
וגם עבודה זרה מבקשת את זה בצורה בקודש.
נכון, אבל דרך הפעולה של עבודה זרה זה לעבוד מבחוץ. לא, היא לא, עבודה זרה לא רוצה להתבצר בקודש, היא רוצה לבצר את סיגי החיים בקודש. והיא פועלת, היא רוצה בתוך הקודש לתת מושפנקה לכל הנטיות הרעות של האדם. כדי לפעול, היא פועלת מבחוץ. לעומת זה, הנצרות, שהיא פועלת את אותה פעולה מבפנים.
ככה בכלל אין קיום לנצרות. כי היא עדיין לא קדימה. יש על פסוק שאומר סור מרע, מה כך זה טוב?
נו.
אתה לא צריך לעזוב את הרע, זה לשיהיה כלי למקום טוב. וזה בנצרות זה.
מה? לא הבנתי. הם אומרים אין סור מרע. נכון, יש רק עשה טוב. אפילו לא עשה טוב, חשוב טוב. טוב, בואו נתקדם. אני מציע שנתקדם. מתאמצת היא להשאיר את כל זוהמת העולם, את כל הגסות הגופנית, ואת כל הנטיות הרשעיות האחוזות בגוף הגס, בפנימיות יסודיו החומריים, ולעלות עמו אל האושר של הקודש. למשל, אפשר לומר, מבחינה היסטורית, המוטיבציה, של גויים להידבק בנצרות יותר מאשר ביהדות, המחסום העיקרי היה ברית המילה. כלומר, היו הרבה גויים שהתעניינו ביהדות, בתקופת הופעתה של הנצרות, ובכל בית כנסת היו הרבה גויים שבאו לשמוע את דרשות הרבנים, אבל יחד עם זה, המחסום לעשות ברית מילה כדי להיכנס אל תוך היהדות היה נראה להם קשה. לכן כשבא פאולוס והציע להם יהדות בזול, הם קפצו על המציאה. כן? זה מה ש... אבל מה זה ברית המילה אצלנו? זה טהרת הגוף. זאת אומרת, זאת האמונה שיכולה להיות קדושה בחיי הגוף ממש.
הוא יצלם יותר מזה. הוא יצלם ממש קרוב לילות, עם פסלים, הרי בעדרי פסלים. אני נכנס לכנסייה קתולית, מלא פסלים בכל מקום. כלומר, מה שהוא יצלם להם היה מאוד קרוב לילות שהם הכירו.
לא נכון.
זה העניין של הברית מילה.
לא נכון.
זה גם תלוי איזה כנסייה.
אני פסלים לכנסייה מלאה פסלים.
רגע. אתה שואל אותי, האם פאולוס הציע להם פסלים, או אם יש בכנסייה פסלים?
בזמנו, לא היו בכנסת הראשונות לא היו פסלים?
פאולוס לא דיבר על זה. אמרת, פאולוס הציע להם פסלים. תשובה היא, לא נכון.
אז מה שהציע להם? ביטול המצוות.
הוא הציע להם יהדות בזול. זאת אומרת, הוא הציע במקום מילת הבשר, זה הביטויים שלו. במקום למול את הבשר, למול את הלב. אומר את זה מפורש. כן, ודאי, נו, אז מה? כל דבר שהנצרות אומרת, יש לו מקור ביהדות. אבל זה מקור ולא מקור, ולא היעתק. אסלאם זה, כלומר, זה קריקטורה של מקורות שלנו. ומלתם את עורלת לבכם, זה לא נאמר במקום מילת הבשר. בנוסף למילת הבשר, אתם תמולו גם את עורלת הלב. נכון? כך אומרים הנביאים. מה אומר פאולוס? תמולו את עורלת הלב, בלי למול את עורלת הבשר. זאת אומרת שיש ייאוש מלתקן את הבשר בתור שכזה. אז מה יקרה איתו? הוא יישאר בזוהמתו. אותו דבר, למשל התורה אסרה לאכול חזיר. התורה אומרת מפורש שאכילת החזיר מתמת את הנפש. מה אומר פאולוס? לתאר את הגוף לא נצליח, תמשיכו לאכול חזיר, אין בעיה. רק אל תלכלכו את המידות שלכם כמו שהחזיר מתגולל באשפה. מובן? ככה הוא מציע. לפי זה כן. מכוח זה, גם הכנסייה הקתולית לפחות, החליטה שאין פגם בפסילות. מובן?
אבל הוא אומר דבר במנוגע. זה לא תכן אדם.
מה? כן, אבל רגע. אתה תדייק רבי שונך. אמרת שפאולוס עשה את הסיפור של הפסלים? בסדר, אוקיי. כן.
אבל הוא אומר דבר במנוגע. לא תכן שאדם יאכל בשר ולא להיות חזיר ולא מעשה של חזיר.
זהו, זה אתה מדבר כמו יהודי. זאת אומרת, אצל היהודים אנחנו יודעים שאכן זה כך, שיש אחדות של הנפש, ולכן יש גם פגיעה בתחום הרוחני של הנפש מכוח קלקול בתחום הגופני. ויש איזה ניסיון, איזה מין סקיזופרניה, איזה מין פיצול אישיות שהכנסייה הציעה מתוך התייאשות מן העולם החומרי. ואז היא תלתה את כל תקוותיה בעולם הרוחני בלבד. כן.
איך אמרו מי שהתנדב למול אפילו שהוא נוצרי, יהיה בהם איזה אבאמינה כזאת?
יש אבאמינות, כן.
ולמה, מה זה נותן להם בעצם? זה פסול לכאורה.
לא, הם לא אומרים שזה רע לעשות מעשים
טובים.
הנוצרים לא אומרים שזה רע לעשות מעשים טובים. הם אומרים שזה טוב לעשות מעשים טובים, אבל...
זה מעשה טוב?
כן.
זה שטות.
לא, זה מעשה טוב, אבל זה לא מה שקובע את שייכותך לאלוהות. ככה הם אומרים. לא, זה סתירה פנימית סך הכל. עכשיו, בואו נמשיך. מתאמצת היא להשאיר את כל זוהמת העולם, את כל הגסות הגופנית, ואת כל הנטיות הרישיות האחוזות בגוף הגס, בפנימיות יסודיו החומריים, ולעלות עמו אל האושר ולקודש. שהוא מיד מתחלל, הוא מסתאב בנגוע בו היד המסואבה. הקודש לא משתף פעולה מצד האמת. הקודש, כשהוא רואה דבר כזה, הולך, הוא מתרחק. יש בוויכוח בברצלונה, בפני מלך ארגון, ששמו היה יעקב השני, היה ויכוח של הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, מול הכמרים הדומיניקנים. ישב שם, מה? זה אחד מהמסדרים של הנצרות. זה אלה שהמציאו את האינקוויזיציה, אגב. כן. לא בדיוק המציאו, אבל לא משנה, הם היו היוזמים הגדולים של הרעיון. מה?
מה השורש של
ארגון? ארגון. זה השם של הממלכה. חצי האי האיברי היה מחולק אז, באותם הימים, למספר ממלכות. הייתה ממלכת ארגון, ממלכת קסטיליה, ממלכת אסטוריה, גרנדה, פורטוגל, נברה, קטלוניה. מה? הוא היה המלך של מחוז ארגון. מה? לא, הוא קראו לו יעקב השני, המלך.
הוא היה יהודי?
לא, היה נוצרי. כן? ג'ק. כן.
יש גם יעקבינים.
יש כל מיני.
יש מדינת ארגון בארצות הברית היום.
יש גם גז שקוראים לו ארגון. כן? ויש הר, ביד מצפה רמון, קוראים לו ארדון, אז זה לא אותו דבר. אם אתם רוצים, אפשר להמשיך באסוציאציות, אבל אז זה לא יקדם אותנו לשום מקום. כן, אני מציע שנתרכז במה שאני אמרתי. כן, סך הכל דיברתי על הוויכוח בברצלונה. כן, ישב שם הרמב"ן, זה נכון, עמד שם הרמב"ן, ועמד נגדו יהודי מומר בשם פריי פאול, שהצטרף למסדר הדומיניקני, והתווכחו על נצרות בפני מלך אראגון. ואחת הטענות הייתה של הרמב"ן, לא, הנוצרים הביאו קודם כל הטענה, הביאו שיש אגדות בתלמוד שמהן משתמע שהמשיח כבר בא. אז הרמב"ן ענה מה שענה ביחס לאגדות, אחר כך הוא אמר, וחוץ מזה, אדוני המלך, אני שמעתי, כך קראתי בתנ"ך, שכשיבוא מלך המשיח, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. והנה, מאז שהתפשטה הנצרות בעולם, נשפך יותר דם מאשר מקודם. ולא עוד, אלא כמה יקשה לך, אדוני המלך, לך ולאביריך, אם לא תלמדו עוד מלחמה. ואז השתיקו אותו, אמרו שהוא קצת מתחצף כלפי הנצרות וכו'. סגרו את הישיבה לאותו יום. בינתיים המלך קרא לרמב"ן, אמר לו ככה בשקט, אולי כדאי שתסתלק מפה לפני שיהרגו אותך וזה וזה. ברח לארץ ישראל, הגיע לעכו, משם לירושלים ואחר כך לחברון, כתב את פירושו לתורה. אם כן, בזכות הוויכוח הזה, לפחות יש לנו פירוש על התורה של הרמב"ן.
אז המלך היה לתורתו.
המלך, כן, סימפטו אותו. בכלל, המלכים בדרך כלל סימפטו את היהודים, כי הם סימפקו להם כסף, היה להם עניין. זה היווה משקל נגד לכנסייה ולהמון ולאבירים. בקיצור, היה תמיד, בכלל, בין המלך לבין היהודי היה איזשהו קשר. עכשיו, מה הקטע הזה של הוויכוח הזה מלמד אותנו? אני לא הבאתי לכם את כל הוויכוח. ויכוח, אגב, עניין, יש לו שתי גרסאות. יש גרסה בעברית, שנכתבה על ידי הרמב"ן בעצמו, הרמב"ן מספר על הוויכוח, ושם איכשהו מנצח את הנוצרים, ויש גרסה בלטינית שיצאה על ידי הכנסייה, ששם הם מנצחים. זה מעניין. אגב, מי צודק מבחינה היסטורית? מי אמר את האמת?
הרמב"ן.
אנחנו ודאי, מה זה שאלה. כן, מה? לא, פעם קראתי גם על זה מחקר היסטורי, שבאמת מוכיח שהגרסה של הרמב"ן היא האמיתית.
הם מפסידים
לעבוד עם
ספר.
מה?
הם
חושבים
שהם
הפסידו לעבוד עם ספר. עד רבה. טוב, לא משנה. בואו נרד מהעסק. מה אני רוצה לומר פה? שמה שטען הרמב"ן, זה לא שיש איזשהו סימן חיצוני בנבואה שלא התקיים, שעדיין יש מלחמות. אלא שהמלחמה, אומנות המלחמה, היא היסוד של החברה הנוצרית בימי הביניים. על זה זה בנוי. כל חברת האבירים וההתלהבות הקודש שמתלווה לזה, הכל מסביב לשפיכות הדמים. כן? תקראו את רובין הוד, למשל, תראו מה האופי של התקופה ההיא. אז זה בדיוק מה שאומר כאן הרב. חז ושלום, אין מה להשוות בכלל. טוב, זה ההפך הגמור. עכשיו, זה מה שאומר כאן, מתאמצת היא ולעלות אימו אל האושר של הקודש, שהוא מיד מתחלל ומסתאב עם גואבו היד המסואבה. לא שעה השם אל קין ואל מנחתו. למה? סך הכל הוא הביא מנחה, הוא עשה אקט דתי. קין הביא קורבן, מה יכול להיות יותר טוב מאשר להביא קורבן? נכון שאני פושע, נכון שאני רוצח, אבל קורבן אני הבאתי, תקבל את הקורבן שלי. אומר, לא שעה השם אל קין ואל מנחתו, מפני הרשעה שהייתה בו אחוזה. אותו הרצח שיצא אל הפועל אחר כך, השואה, היה גנוז וספון בכוח, גם בעת הבאת הקורבן מפרי האדמה. כלומר, כשאתה מביא את הקורבן מפרי האדמה, אתה בעצם כבר מכין את הרצח. יותר מזה, אתה מוסיף ריח של קדושה לרצח. זה מיוג העניין. אני מרפד את השטח. אני מסדר, אני רוצה לרצוח. לא. אני, קודם כל, רוצה לרצוח. אז אני בינתיים מכין, מפזר אוויר של קודש מסביב. כדי לתת לזה רקע שיצדיק את זה. כן? זה מתוך רחמנות נוצרית שרצחתי. כן? אז זה כבר לא רצח. זה חלק מעבודת הקודש. וכדומה. כן? ברור? זה מה שאומר כאן. היה גנוז וספון בכוח גם בית אבת הקורבן פרי אדמה. וקורבן זה תועבה הוא. הוא המגביר את כל כוח הרע. והחטאת הרובד של, על הפתח, הוא מתגבר ומתאמץ, כלומר מתחזק, על ידי ריח הקודש שהוא קולט אל קרבו ומהפכו לתכונתו. זה אצל קין.
כן. קין הביא את הקורבן שלו עדיין לא רצה.
תסתכל, שלוש שורות לפני איפה שאנחנו, אותו הרצח שיצא אל הפועל אחר כך, היה גנוז וספון בכוח, גם בעת הבאת הקורבן מפרי האדמה. הוא כבר תכנן.
כלומר, אם היה מקבל מפרק אדמה, הוא עושה את זה.
ודאי, עוד יותר. היה רוצח בגדול.
בהיתר.
אם היה, כן, אם הקדוש ברוך הוא מקבל את מנחת קין, הוא היה רוצח בהיתר, כאילו. כן, בהחלט. ברור. כה סובבת והולכת היא הכנות הרשעה. החפצה שתיטב בעיני השם, שהשם ישעה אליה ואל מנחתה, ובחובה, יודעת היא היטב כי מאס השם בה, ופניה נופלים, וחרלה מאוד, וכעסה אגור בתוכה. כן, זה, אתם מבינים שזה פרפרזה אל הפסוקים שאחר כך, כן? ויחר לקין מאוד, ויפלו פניו. זה שחרה לו, אני מבין. למה חרה לו? שלא יתקבל קורבנו. אבל מה זה ויפלו פניו? ויפלו פניו, כי הוא יודע שבאמת הוא בנוי על רשע. ולכן חורה לו על עצמו שהוא כזה. בגלל שהוא מתכנן את הרצח. מראש. למה הוא תכנן את הרצח? זה קשור לשיעורים שלנו על ספר בראשית, המועברים בכל יום שלישי וחמישי, בשעה 8:45 במכון מאיר. שם הסברנו בהרחבה מה גרם לקין לרצות לרצוח את הבל. התשובה היא פשוטה מאוד. קין בכור, לכן הוא צריך לרצוח את אחיו. בגלל שאם אני בכור, אני מכיר את עצמי ראשית כל כבן. רק בשלב יותר מאוחר בחיי, הפכתי להיות אח. כלומר, מבן, דהיינו מרכז העולם, אני הופך להיות אח למי שאחראי לזולת. לכן, התנטייה הטבעית היא לרצות לבטל את האח כדי לחזור להיות בן. מובן? וזה בעצם עוד לפני שהם עובדים את האדמה, עוד לפני שהם מביאים את הקורבן. כן, אבל הקנאה של הבכור דווקא. כן, הבכור באופן טבעי רוצה לבטל את האח כדי לחזור להיות בן.
צריך להדגיש שזה בתת מודע.
צריך להדגיש שזה בתת מודע. כן, במודע הוא רוצה עוד יותר להרוג אותו. אצל הילדים, אצל התינוקות. כן. אצל התינוקות בכלל. איזה קנאה הולכת שם, משהו. כמו ששמעתי פעם, ילד קטן אמר על שני אחיו הקטנים, מי היה צריך אותם בכלל? כן. ברור שוודאי הוא לא מתכנן ממש לחנוק אותו, אבל... ואתה תמודע, נכון, אתה צודק. כן.
כתוב, חפצה שתיטב בעיני השם.
כן.
לכאורה הם מחפצים ברשע, לא? נראה כאילו יש גם כוונה לשם שמיים, אבל...
אי אפשר לחפוץ ברשע בלי לתת את החלק למציאת חן בעיני השם. כי בכל אדם יש שתי נטיות. יש נטייה שבו רוצה למצוא חן בעיני השם, ויש נטייה בו לעשות את הרע. ולכן הוא לא משוחרר לעשות את הרע באמת, בלי למצוא חן בעיני השם. יש חפץ כזה בפנים. גם בתוך הנפש הנוצרית.
מה היסוד?
היסוד זה הנשמה של האדם. נשמת האדם היא עורגת אל אלוהיה. היא חפצה בזה. אם לא הייתה בעיה של אלוהיה, אז מזמן הייתה משוחררת. אבל זה לא קל. זה כמו שלמשל, ברוסיה פעם הודיעו משהו כזה, אמרו, אין יותר אספקת נשמות. כן? ככה היה ביטוי כזה, בקולחוזים. אמרו, אין יותר אספקת נשמות. כי כאילו הנשמה זה מסע מכביד. אבל מה אפשר לעשות? למרות שאין יותר אספקה, בכל זאת יש נשמות. מבין מה שאני אומר? לנין קרא לזה המסע של הנשמה. הנשמה זה מכביד על האדם. הוא לא מצליח להסתדר בלי זה. כן. הוא רוצה למצוא חן בעיני השם. נכון. כי הוא רוצה להשתמש למצוא חן בעיני השם, כדי שהוא יהיה משוחרר לעשות את הרע. כלומר, ידי חובת האלוהי יצאתי. ועד רבה, אני צריך מישהו שייתן לי גושפנקה שאני בסדר. בסדר? זה הכוון. כי עד רבה, אם הקדוש ברוך הוא ייקח את הקורבן, זה יגרום שזה יחזק אצל קין את נטיות הרשע. אז הקודש איננו משתף פעולה עם נטייה כזאת. מובן? וזה מה שגורם לקצף וחרון אף בתוך קין. כי אז הוא מרגיש שהוא עזוב לגמרי. מה נטייה לרצוח? אצל קין לא ברורה, אתה אומר מהפסוקים? ועוד איך שהיא ברורה. לפני שהוא רצח, ודאי שהיא ברורה. זה כתוב מפורש בפסוקים, רק צריך לדעת לקרוא את הפסוקים. הרי כתוב, ותלד את קין, ותאמר קניתי יש את השם. מה זה ותלד את קין? תגיד, ותלד בן. ותלד בן ותקרא את שמו קין. אלא שמטבע בריאתו הוא כבר קין, זאת אומרת, הוא כבר קניין. הוא מקנה את הזהות, את זכות הקיום להורים שלו. כן, בזה שהוא נולד. ולכן בזה עצמו יתברר שהוא בעצם מרכז העולם, הוא המשיח. מה המשך הפסוק? ותוסף ללדת. לא כתוב ותלד עוד, כתוב ותוסף ללדת. מה זה ותוסף? שכל מה שבא אחר כך הוא תוספת. ותוסף ללדת את, מה כתוב? תחליטו, מה אתה אומר שכתוב שם? לא. לא. אני רוצה לענות. עכשיו שנתתי לכם זכות, נתתי לכם אפשרות לענות, גם אני רוצה לענות, גם אני בשיעור. גם אני רוצה לענות, גם אני בשיעור. ותוסף ללדת את אחיו, את הבל. זאת אומרת, הוא קודם כל אח, והוא גם תוספת, ולכן הוא גם הבל. אז הוא רק מפריע. אז הכל כתוב שם. נכון? ויהי הבל רואה צאן. כיוון שהוא שני, אז הוא מרגיש אחריות אל זולתו. לכן הוא רואה. מה שאין כן קין שמרוכז בעצמו, וקין היה עובד אדמה. אז כל זה כבר כתוב שהוא רוצה לרצוח אותו, אם אתה יודע לקרוא. ויהי מקץ ימים. מה זה מקץ ימים? בסוף העונה החקלאית. ויהווה קין מפרי האדמה מנחה לשם. כלומר, קין מביא לזולת את השארית, מה שבא בסוף. כי מאחר וקין רואה את עצמו כראשית, אז כל השארית לזולת. מה שאין כן והבל, הביא גם הוא. הוא לומד מקין, אבל מה הוא מביא? מבכורות צונו ומחלביהן. כיוון שהבל יודע על עצמו שהוא שני, אז את הראשית הוא נותן לזולתו, ואת השארית לעצמו. אם כן, כל זה היה כתוב עוד לפני הרצח. או אפילו עוד לפני הקורבן. בסדר? לכן איך אתה אומר שזה לא כתוב מפורש? כתוב, זה פשוט קופץ לעיניים. טוב, ומכאן שצריך להיכנס לשיעור שלי בבראשית, בימי שלישי וחמישי, ברבע לתי. זהו, זה הבעיה, צריך לבחור בחיים. כן. טוב. נכון. תפסת מועד, תפסת. מה אתה אומר? אה? אתה רוצה לשאול שתי שאלות על הנצרות. האם זה יקדם אותנו מבחינת הבנת הטקסט או לא? לא, אז לא. כן.
אבל יכול להיות משהו לא?
טוב, זו שאלה ששוב קשורה לשיעור. כן. טוב. יסוד, איפה זה? ובחובה יודעת היא, ובכל עת מצו, הנה יד הרוצח מתגלה. צביון החטאת שלה תשוקתו של אדם הכני, מתראה בכל תועבתו. כן, האמת היא שדברים האלה נכתבו לפני הנצרות, לפני השואה, אבל מאוד מעניין לראות באמת שהשואה, הפשע הגדול בהיסטוריה, התחולל על ידי הדתית שבאמונות, האמונה הנוצרית. כלומר, לפחות אירופה הנוצרית היא זו שהולידה את השואה. יסוד המינות. כן. נכון. אבל מי הולידה את גרמניה הנאצית? אם לא אירופה הנוצרית. בוודאי. כן, בוודאי. אולי אני אסביר את זה ככה. יש בספר בראשית תכנון של השואה, נכון? ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. הוא מתכנן את השואה. אבל שים לב שבהכרזה הזאת של עשיו, הכרזה פנימית, בליבו, הוא כבר מציב לעצמו שני מחסומים, שתי עקבות. א', צריך שיצחק ימות, הוא עוד לא מת. יקרבו ימי אבל אבי. לא רוצה להרוג אותו עכשיו, רוצה רק אחרי שיצחק ימות. ב', והרגה את יעקב אחי. למה אתה אומר אחי? דווקא כשאתה רוצה להרוג אותו, אל תזכיר לעצמך שהוא אח שלך, זה יעכב אותך מלהרוג אותו. כלומר, אנחנו רואים שיש פה איזה מין פלפול של הנפש, איזה מין ניסיון להציב איזשהו מחסום שימנע את הנטייה הטבעית לרצוח. ומה השורש של המחסום הזה? האחווה והאבא המשותף. מה זה? בגלל שהם אחים, בגלל שיש אבא משותף. זאת אומרת, שיש בנצרות איזושהי הכרה פנימית שיש מקור משותף ליהדות ולנצרות, קרי התנך, קרי אלוהי ישראל. ולכן אי אפשר, למרות החשק הגדול, להתיר את השואה. ולכן הנצרות הציבה לעצמה מחסום תיאולוגי מוזר ביותר, שאסור לרצוח את היהודים. למה? למה אסור? כי סבלם צריך להוות ראיה לאמיתת הנצרות. אם אתה תהרוג את היהודים, לא תישאר עדות לאמיתת הנצרות. לכן צריך שמש... מה?
מה המקור לזה בנצרות?
זה בתיאולוגיה שלהם, זה אוגוסטינוס. הם אומרים את זה מפורש. צריך שהיהודים יישארו חיים, בשפל ובסבל, כדי שסבלם והתמדת קיומם בצורה שפלה, תהווה הוכחה לאמיתת הנצרות.
אתם מנסים להחזיר אותם לשם כל הזמן?
עכשיו, כן, כן, נכון. עכשיו, הדבר הזה...
כישלון הנצרות.
מה?
זה שיהודים קיימים זה גם כישלון הנצרות.
לא, לא, ההפך.
אז לא מנסים כך לנצר אותם
כל כך, כל הדבר. רגע, עד שהתנצרו, זה משהו אחר. אבל, אבל השפל של היהודים, הם, זאת ראייה. ככה הם אומרים, מה אני אעשה? אני לא יכול לדבר במקומם, כן? אני יכול... לא, אני יכול להגיד לך מה הם אומרים, כן? וזה מה שהם אומרים. אתה לא מסכים עם זה, אני גם כן לא מסכים איתם, תאמין לי. אבל קודם כל לדעת מה הם אומרים. כן. עכשיו, מצד שני, יש הצטברות במהלך הדורות של שנאה הולכת וגוברת. כן? למשל, כשרואים מה שכתבו אבות הכנסייה נגד היהודים, הפלא הגדול הוא לא איך השואה קרתה במאה ה-20, אלא למה היא לא קרתה לפני כן. כשרואים את ההצטברות העצומה של שנאה ובוז כלפי היהודים. כנראה, אני אומר את זה, נגיד ניתוח כבר באמת בתת-מודע, כמו שאתה אומר, כן? פסיכואנליטיקה. שהם ביקשו, הם בעצם הולידו את אירופה החילונית, כדי שיהיה אפשר לבצע את השואה. מה? אירופה הנוצרית. היא התחלנה, כדי שיהיה אפשר דרך החילונות שאיננה מחויבת יותר לתיאולוגיה, להוציא אל הפועל את רגש השנאה. וזה מאוד מעניין, ומאוד מעניין לראות שמבשרי השואה הם בעצמם מייסדיה של אירופה החילונית. מאוד מעניין הדבר הזה. למשל, וולטר, מאבות האירופה החילונית, הוא אומר שצריך לתת שוויון זכויות לכל בני אדם, כי כל בני אדם הם אחים. לתת שוויון זכויות. אהבה, חירות, אחווה, חופש, שוויון, הכל. חוץ מאשר כמובן ליהודים, בגלל שהם הרעים שבפני אדם. או למשל, כמו שאומר פיכטה, אבי הלאומיות הגרמנית, החילונית, החדשה, יוהאן פיכטה. הוא אומר, באשר ליהודים, זה שם יפה, פיכטה. כן? הוא אומר, עבור היהודים יש רק שני פתרונות. או לזרוק אותם בחזרה אל המדבר אשר משם באו, או לחתוך לכולם את הראש ולהחליף אותו בראש אחר שבו לא יהיה שום רעיון יהודי. אתם רואים שפה ההצטיירות של השואה המבצבצת מאחורי הדברים האלה, דווקא אצל הליברלים שבאומות העולם. כלומר, כי הרי הם ירשו את השנאה ליהדות בלי העקבות התיאולוגיות. ואם תרצו, כל זה כתוב במפורש בתורה. הרי יעקב אומר, יסב אומר, אני לא יכול להרוג את יעקב. למה? יש לנו אבא משותף. יש לי גם אחווה עם האיש הזה. לא יכול. הבן שלי, אני אשלח את הבן שלי, הוא יהרוג אותו. שולח את אליפז, אומרת הגמרא, אליפז לא רצה להרוג את יעקב. למה? למה עד אצלו תורה? זאת אומרת, מכירים במה שהיהדות נותנת לעולם הנוצרי, אי אפשר. אחר כך, אבל אליפז לוקח כשפחה, כפילגש, את תמנע. תמנע שהיא מתוסכלת. למה היא מתוסכלת? לפי המדרשים, היא רצתה להיות אשתו של אברהם, או אשתו של יצחק, או אשתו של יעקב, והיא נדחתה. אז היא נשארה עם התסכול מזה שהיא לא ישראל. ותלד לאליפז את עמלק. כלומר, עמלק יורש את התסכול של אמו ואת שנאת יעקב של אביו ושל סבו, ומאחר והמרחק המשפחתי הוא כבר מספיק גדול, כבר אין סנטימנטים, כלומר אין תיאולוגיה שעוצרת את אפשרות הרצח, ולכן עמלק מתכנן את השואה. דברים ברורים. כל זה כתוב בספר בראשית. למה לא שמנו לב?
כן.
אנחנו יודעים מזה, כן. מסעי הצלב זה גם מאוד מעניין. כן, אפשר להגיד מעניין. הם שם שפכו דם הרבה מאוד. הרגו הרבה יהודים בדרך. בלי שום גושפנקה של הכנסייה. כלומר, הכנסייה אמרה, אנחנו מתנגדים. מגנים את זה אפילו. מעניין. כלומר, ברבריות תמיד יש. אני מסורר לעצם, ברברים. אבל ברברים בלי גושפנקה. ולכן זה גם לא מסודר. לא עם קרונות ומחנות ריכוז וכו'. כן.
מתוך הכנסייה עצמה.
כן. לא נכון. זה פשוט לא נכון מה שאתה אומר. זה פשוט לא מה שהם אמרו.
לא רוצים להצלת היהודים?
לא. פשוט לא נכון. רצו, אבל זה לא הוטל על הכנסייה, על האינקוויזיציה. האינקוויזיציה רצתה להרוג מתנצרים שחוזרים ליהדות. זה הכל. אם אדם רוצה להישאר יהודי, היו שתי תקופות לאינקוויזיציה. הייתה תקופה לפני הגירוש ותקופה אחרי הגירוש. בתקופה שלפני הגירוש, היו מדי פעם התפרצויות של ההמון על שכונות היהודים, בלי שום קשר לאינקוויזיציה. והיו יהודים שכדי להציל את נפשם באמצע הפרעות, היו מקבלים על עצמם את הנצרות. ואז הגויים לא היו הורגים אותם, ואחרי כך הם היו חוזרים ליהדותם. אבל הם כבר היו אז נוצרים המקיימים את מצוותיה של היהדות. ואז הם היו חייבים מיתה לפני בית המשפט של האינקוויזיציה. בדרך כלל, כל פעם שיהודים הוצאו להורג על ידי האינקוויזיציה, הקהילה היהודית הרשמית שלא התנצרה, הייתה מוזמנת לבוא לראות. ולהם לא עשו שום דבר. אחרי הגירוש, בגירוש עצמו ניתנו ליהודים שתי אפשרויות. או שתעזבו את ספרד ותישארו יהודים, או שתתנצרו. ברור? מכאן ואילך אסור היה להישאר יהודי בתחום ספרד. ולכן מי שנתפס בתור שכזה היה אמור להיות בעצם נוצרי שמקיים את מנהגי היהדות, לכן הרגו אותו. זאת האמת ההיסטורית, מה שאני סיפרתי עכשיו. בסדר? טוב, בואו נתקדם קצת. יסוד אמינות שלעגה על דברי חכמים. כלומר, אתם רואים שהרב כאן עובר מקין לנצרות. אנחנו רואים שהרב קושר פה בשלשלת אחת שלושה יסודות. את הכנות, את הקורחות של קורח, ואת הנצרות, המינות. כן? זה שלושת הדברים שהרב קושר ביחד. כאילו שיש מין היסטוריה כזאת של המינות. כן. מה? קין, קורח, מינות. כן. יסוד המינות, שלעגה על דברי חכמים, ועשתה שמות בישראל פנימה. אשר אמנם, מה זה יסוד שלעגה על דברי חכמים? מה זאת אומרת לעגה על דברי חכמים? על מי מדובר כאן? על ישו. כן, ישו הוא זה שהתחיל לעשות צחוק מדברי חכמים. כן. ועשתה שמות בישראל פנימה. כן, בהתחלה, הרי הנצרות, לפחות תלמידי ישו, לא התכוונו להקים דת לגויים. זה רק פאולוס שניסה את זה. אז התחילה לעשות שמות בישראל פנימה. אשר אמנם, מפני היד הגדולה מלאתי כוח השם אשר בחיי האומה, לא הצליחה להרוס את השתות. כן, כן, מה זה יד השם? זה, היד הגדולה מלאתי כוח השם. על מי הוא מדבר כאן? על רבן גמליאל, נכון? רבן גמליאל הוא זה שהוציא את הנוצרים האלה מחוץ לכלל ישראל, בהתחלה. כן, אשר מפני היד הגדולה מלאתי כוח השם אשר בחיי האומה, לא הצליחה להרוס את השתות. היסודות. כן, כי השתות היא הריסון, צדיק מפעל, פסוק כזה, כן? בכל זאת, כן, הרי רבן גמליאל הרי הצליח להוציא אותם על ידי פעולה אחת פשוטה. תיקן את ברכת המינים. אז בכל זאת, הכינה לה קורים. מה? מה שמול הקטן? מה זה קשור? אמרתי רבן גמליאל. נו, אז מה אמרת? מה? רבן גמליאל זה לא שמול הקטן. זה לא אותו בן אדם. בסדר? אשר אומנם בני היד הגדולה מלעתי כוח השם אשר בחיי האומה לא הצליחה להרוס לשתות. בכל זאת, הכינה לה קורים. קורים זה כמו של עכביש. כן? יש דימויים בספרות הפנימית של הנצרות לעכביש. אשר צלחו להיות לארג של מחסה חזב על פני עמים רבים. הוחלפה האלילות במינות. מה? זאת אומרת, הצליחה הנצרות לטוות את קוריה על פני האמונה של עמים רבים. כן?
לא יכולנו ללמוע את זה אם הייתה לנו גדלות כזאת שמכניסה את ישו בתוך בית המדרש, אי אפשר לעשות דבר כזה בשום אופן? מן הסתם יש לנסות...
אתה שואל אם אי אפשר היה למנוע את זה כבר בימיו של ישו. הגמרא אומרת שכן אפשר היה. שהיה אפשר. זה אומרת הגמרא, זה פשלה של רבי יהושע בן פרחיה. שלא קרב אותו, אלא שדחה אותו יותר מדי. לך תדע, בזכות זה שאנחנו מקרבים כמה בחורי ישיבה מסובכים, כמה צרות אנחנו חוסכים מעם ישראל. לך תדע מה מתהלך בתוך בית המדרש. מה מישהו אמר לי, ישיבה זה כמו עיר מקלט. כן, זה איפה שהלוויים, הרי הלוויים. מה יש בהרי הלוויים? יש אנשי קודש נעלים, הלוויים, ויש רוצחים בשיקום. יש הכל בישיבות. טוב. לא התוכן הפנימי הוטב. כי אם העמדה, התואר החיצוני, גוהץ כמעט. כן, באמת, זה נכון שהנצרות שינתה כמה דברים ברומא. מאז שהנצרות השתלטה על רומא, הפסיקו קרבות הגלדיאטורים בקרקס. זה כבר לא התאים. כן? לפני כן, באמת, היה כל המחזה הנורא של גופות מרוטשות על ידי עריות ונמרים, ואת זה הפסיקו. אז בכל זאת, יש איזה שהן זכויות לכאורה לנצרות. יש פה גיהוץ, אומר הרב. כן, משהו השתנה. אבל התוך נשאר אותו דבר. כן? אבל המטרה האחת היא לא לקדש את הרצון, את החיים, את העולם הגס ואת הפנימיות המהותית על ידי כל אותו הסדר המוכן לכך בעצת השם הגדולה, כלומר על ידי התורה והמצוות, שיסודה הוקבע בישראל בגוי קדוש ומהסתעפויותיה יוכלו עמים רבים לנוק, כל אומה לפי תוכנה, לפי מוסרה והכנתה הטבעית, ההיסטורית והגזית, לפי השכלתה, ומצבה הגיאוגרפי והכלכלי, וכל התכנים החברתיים והאישיים שלה מצטרפים לזה, לא זאת היא המגמה. כן? כלומר, בעצם הרב כאן רומז במשפט ארוך וצדדי לכאורה, מה היה כן אפשר לעשות. כלומר, ברור שראשוני הנוצרים, היהודים שפנו אל הגויים, אותם שליחים, באו לכאורה גם עם כוונה טובה. כוונה בהחלט לטהר את העולם, לקדש את העולם, רק לא עשו את כל מה שצריך. עשו חצי עבודה וגם עשו עבודה מזיקה בתחומים מסוימים. למה הכוונה? בציור האמיתי היה צריך להיות, א', שלא יהיה ויתור על קדושת המעשים. אתה רוצה להתקדש? יש מעשים שצריך לעשות. והם הם התנאי אל הקודש. ואילו הנצרות התפשרה עם זה. זה דבר ראשון. כן, בכל המקומות שהנצרות התפשטה, היא התפשרה עם המנהגים האליליים שהיו בכל אותם המחוזות. זה דבר ראשון. דבר שני, היא כפתה על כל העמים נורמה מוסרית שהם לא יכלו לעמוד בה, דווקא בכיוון ההפוך. כלומר, כשאומרים לגויים, אתם קדושים, אז זה שם ללעג וקלס את כל המאמצים להתקדש. מצד שני, זה כופה על הנפש איזושהי תביעה מוסרית שהיא לפעמים גבוהה מן האדם עצמו. אני רוצה כדי להסביר את זה, אני מבקש שתעיינו לרגע אחד בעמוד תתוו. בפסקה ה' בהמלחמה. הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החולונית, ששלטה הרבה על העמים, מה הבעיה? עמוד תתוו. מה כל כך מסובך? הנה, מצאת. פסקה ה'. הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החולונית, ששלטה הרבה על העמים, העיקה על ליבם. והרבה מידות רעות, חולאים וקצפונות נצברו במעמקי נשמותיהם. והם יוצאים מחרצובותיהם. על ידי המלחמות, רבות הדמים וגדולות האכזריות, הנאותה יותר לטבעם הבלתי מזוקק עדיין כעת. אז מה כן אפשר היה לעשות? היה אפשר, בלי לפנות אל הגויים, להמשיך להאיר בתוך האומה הישראלית, והאור הזה היה מקרין באופן טבעי. ואז מה היו עושים הגויים? היו אומרים, מעניין, יהדות זה דבר משעשע, זה דבר טוב, זה דבר קדוש, זה דבר טוב. בואו נשלח אנשים משלנו, משלחות משלנו, אל ירושלים, אל הסנהדרין, ונבקש מהיהודים שייתנו לנו קצת הדרכות. אז היו באים כל מיני גויים מסקנדינביה. כן? אולג ואולף. ואריק. אז היו באים לסנהדרין, שמענו את שם האומה, מה יש לכם להגיד לנו? אז הם אומרים, עקיבא, מה אתה אומר? מאיפה הם? הסקנדינביה. להם, תן להם את המצווה 273, קצת ממצווה 472, וגם עוד 3 מצוות לבחירה. אחר כך הייתה במשלחת אחרת, מקושלנד. והם היו באים עם הטמטם, ושואלים, מה יש לכם לומר לנו? ואז היו מתחילים לדון משהו. זאת אומרת, לכל אומה ואומה, או כל אומה מעצמה, הייתה יונקת ביוזמתה את אותם חלקים של אור ישראל, שהיא חשה באופן פנימי שהם מטיבים את מצבה, בלי לדחוק את השאר. ואז באופן דיפוסיבי והדרגתי, היה העולם מתקן. ואז היינו חוסכים מעצמנו את התרבות התסכולים האלימים בתוך הנפש, שבאו לידי ביטוי אחר כך במסעות הצלב, במלחמות עולם, בשואה וכדומה.
כל המצוות
האחרונים נשארים בלי מצוות בכלל? יכול להיות דבר כזה? מי שמדליק נר, מנר, הנר הראשון לא נכבה. טוב. כן. התסכול נובע מזה שאדם רוצה לרצוח, ואומרים לו זה לא יפה. אז הוא באמת נכנע. נכון. אז הוא נכנע, נכון, אבל הוא יארגן מדי פעם מלחמה כדי שזה יהיה אפשר, כדי שזה יהיה מותר. טוב, עד כאן להיום.